אם אני טועה, אנחנו בפרק ו' סעיף ג', נכון? בבקשה. נקרא את הדברים וננסה להבין. יראת החטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי, והיא הטבע הישראלי המיוחד ביחס לכל חטא ועוון מצד התורה והמצווה, מורשת קהילת יעקב. ואני רוצה להתייחס כאן למושג הזה שנקרא יראת חטא. יש מושג כזה נקרא יראת חטא. מי שלמד מסילת ישרים יודע שיש פרק שלם, או שני פרקים לקראת סוף של מסילת ישרים, שנקרא יראת חטא. שם בפרק הזה הוא מסביר מה זה בכלל יראה, ומה זה יראת חטא, ומה זה יראת עונש, ומה זה יראת הרוממות, וכל הדברים האלה. אז ברשותכם אני אולי נתייחס קודם כל לדברים באופן כללי, בכלל מה זה יראה בכלל, מה זה יראת חטא מפרט שהרב מדבר עליו כאן. יראה בכלל הוא מחלק אותה לשני חלקים. החלק האחד זה נקרא יראת העונש, שאדם מטבעו יש בו יראה טבעית מעונש, דהיינו הוא פוחד על עצמו. מישהו כאן פוחד על עצמו? זה דבר טבעי, אתה לא צריך ללמד אותך את זה. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה, כל בעל חי יש בו יראה, פוחד על עצמו. אני לא יודע אם ראיתם פעם זבוב, מישהו ראה זבוב פעם? אתה רק עושה לו ככה, מה הוא עושה? בורח. למה זבוב בורח? פוחד על עצמו. זאת אומרת, ישנו איזה אינסטינקט טבעי בבעלי חיים, שהאינסטינקט הזה, ברגע שמרגישים איזושהי סכנה קיומית כזאת או אחרת, הם פשוט בורחים, רוצים דרך לברוח מאותה סכנה. אותו דבר, האינסטינקט הטבעי הזה, הוא קיים אצל כל אדם ואדם. אדם שהוא רואה סכנה, הוא פוחד. הוא יראה מלשון פחד, יראת העונש, פחות ביורן עונש מבחינה הזאת או מידת הדין, שהוא לא ייפגע בצורה כזאת או בצורה, ולא דווקא מבחינה דתית, אלא מבחינה אנושית, מבחינה אפילו טבעית ביותר, היראה הזאת קיימת אצל כל אדם נורמלי, אני מתכוון. יש כאלה שהם, לא יודע, הם לא מפחדים. למשל ראיתי פעם מישהו מעשן סיגריה, כתוב שם סכנת חיים, לא מפחד. יכול לקרוא דבר כזה? סימן שמה? שאין בו, אין בו יראת חטא. אין לו יראת העונש אפילו. הוא לא פוחד מהעונש. כדוגמה אני אומר, קודם כל ישנה יראת העונש. אדם קרוב אצל עצמו, אדם אוהב את עצמו, זה דבר טבעי. ואדם ירא לעצמו שמה הוא ייפגע, אם זה מבחינה בריאותית, או מבחינה מוסרית, מבחינה חברתית, כל דבר הוא פוחד מהדבר הזה. זה קיים. אבל ישנה יראה שנקראת יראה, מעל היראה הטבעית הזאת שנקראת יראת העונש, גם מבחינה דתית. אדם ירא שאם הוא יעשה עבירה מבחינה דתית, האלוקים יעניש אותו. בצורה כזאת או בצורה אחרת, אז לכן הוא נמנע מלעבור עבירות, אם זה אדם דתי אני מתכוון. הוא נמנע כי הוא פוחד שאלוקים יעניש אותו. טבעי הדבר. מה? יראת העונש, זה טבעי הדבר, טבעי הדבר. הוא לא צריך לזלזל בדבר הזה. אבל ישנה מדרגה עוד יותר גבוהה. אדם, יש בו יראה שנקראת יראת הרוממות קוראים לזה. יראת הרוממות זה לא שהוא פוחד על עצמו, אלא זה אדם שהגיע, הוא בוגר מכון מאיר, הגיע להכרה שיש אלוקים, לאמונה ודאית מציאות השם, והוא מכבד את אלוקים, והוא קרוב לאלוקים, קרוב מנטלית, אומר, מבחינה פנימית, עושה רצון השם. ומתוך שהוא מכבד את רצון הבורא, אז יש לו גם יראה מבחינת הקרבה אל הבורא. הוא אומר, איך אני, מי אני, אני אפס, לעומת הבורא שהוא קרוב אליו, כן? הוא מתבייש ממנו. יש לו בושה, לא, הוא לא פוחד על העוני, הוא רוצה שיתגדל כבוד השם בעולם, אבל הוא יודע שכבוד השם בעולם מתגלה על ידו, על ידי, על ידי אותו אדם. יש לו יראת הרוממות, כאילו הוא עומד כאן לפני מלך ממש. וכשאדם עומד לפני מלך, כמובן לא מלך בשר ודם, אבל כמו שהוא, אז הוא לא מתנהג כמו שהוא מתנהג ברחוב. הוא כבר מתחיל להתחשב במעמד, איפה הוא נמצא, אם חייב אותו להתלבש יפה, להידבר יפה, אבל לא בגלל העונש, אלא בגלל שהוא מכבד את המציאות שהוא חי בה, המציאות המלכותית הזאת שהוא נמצא בה. זה נקרא יראת הרוממות. בעל מסילת ישרים אומר שיראת הרוממות היא באה על ידי ההכרה בנוכחות האלוקית. כידוע, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, שאת אלוקים לא רואים, נכון? חוץ ממישהו שראה כאן. מישהו ראה את אלוקים כאן? יצא לו לראות אותו? לא יצא לכם לראות? ברצינות. לא נורא, זה בסדר. זאת אומרת, האלוקים, לא רק שלא רואים אותו, לית מחשבה תפיסה בכלל, לא תופסים את האלוקות. האלוקות זה דבר ששייך לאינסוף, שייך לאבסולוטיות, שייך למוחלטות. מצד שני, אנחנו מדברים, קרוב השם לכל קורא וכל אשר יקראו באמת. אנחנו מדברים על קרבת אלוקים, מצד אחד בלתי נתפס, מצד אחד קרוב. אז מסביר בעל מסילת ישרים שיראת הרוממות היא באה מתוך קודם כל הכרה שהבלתי נתפס הזה, הבלתי נראה הזה, הוא נוכח כאן. הוא לא רק בשמיים, אחד אלוקינו בשמיים, אבל גם בארץ. דהיינו, ההשגחה האלוקית, הרצון האלוקי, או כבוד השם נאמר, מלכותו בכל משלה. כבודו מלא עולם. איזה עולם? העולם הזה, החדר הזה, מה אתם אומרים? שזוז, אתם רואים את כבודו? מישהו רואה כאן את כבודו? כבודו רואה את כבודו? זה ביטוי כזה, אומרים על אדם, רוצים לכבד אותו, אומרים לו כבודו, כבודו רואה את כבודו? האמת היא שהאלוקים רואה אותנו, ואנחנו יכולים, אני אגלה לכם סוד אם אתם מעוניינים, אנחנו יכולים לדבר אליו כאיש אל רעהו. מכאן מתחילה יראת שמיים. היראת שמיים מתחילה לא מהאלוקים שנמצא באינסוף. אנחנו לא תופסים אותו את האינסוף. היראת שמיים מתחילה עם הנוכחות האלוקית. זאת אומרת, האלוקים שהוא, אנחנו נמצאים בקרבתו. אנחנו יכולים לנהל איתו שיחה פשוטו כמשמעו. יכול לדבר איתו. איך שאתה רוצה, כל אחד לפי מדרגתו. אחרי שאתה מגיע להכרה הזאת, להבנה הזאת של הנוכחות האלוקית שהוא כאן, שדרך אגב מתבטא במילה בברכה, ברוך אתה השם. אתה, מה זה אתה? בעברית זה נוכח. הוא, זה נסתר. אבל אנחנו מתחילים בברכה, ברוך אתה השם. אתה כאן, אתה נוכח כאן. אחרי הקרבה האלוקית, האמונה, ההכרה שהאלוקים בוחן כליות ולב ואתה נמצא בקרבתו והוא שומע אותך, אתה יכול לדבר איתו כאיש של רעהו ממש, רק אז אתה מתחיל בדיסטנס. זאת אומרת, נכון, איך אני מעיד, אני כל כך, הוא כל כך קרוב אליי, אבל הוא באין סוף שם. ואם נתחיל את זה הפוך, נתחיל מזה שהאלוקים הוא שם, ניתקתי איתו מגע. למה? כי הוא בלתי נתפס. אבל אם אני מכיר שהבורא רואה אותי ואני קרוב אליו והוא קרוב אליי, ואנחנו יכולים לנהל כביכול שיחה ותפילה, שיחה ותפילה ושיחה ותפילה, יכול לדבר איתו, מכאן מתחילה יראת הרוממות. אחר כך בא איפה הוא ואיפה אני מבחינת המרחב. זה מובן, הדרך להתקרב לאלוקים זה לא מתחיל מתיאוריות, מפילוסופיות, מדברים כאלה. זה מתחיל מהכרת הקרבה האלוקית אלינו, אל כל אחד ואחד מאיתנו, באשר הוא שם. על מי נאמר באשר הוא שם? על ישמעאל, שהוא בוכה. ישמעאל בוכה. אז אומרים, לא משנה, אדם באשר הוא שם, אפילו שהוא ישמעאל, ואפילו שאנחנו יודעים מה היה בסוף מישמעאל, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, הוא קרוב אליו, הקרבה האלוקית. זה מובן, זאת נקראת יראת הרוממות. יש מדרגה יותר גדולה ליראת חטא, אבל זה כבר נושא בפני עצמו. יראת חטא מבחינה הזאת, שאדם מכיר בערך העצמי שלו, שאדם הוא גורם או ייצור בעל השפעה הכי גדולה בכל העולמות. ולכן כל מעשה טוב שאתה עושה, כל דיבור טוב, כל מחשבה טובה, היא משפיעה בעולם. או מהרשת, חס ושלום, אם מעשה רע או מחשבה רע או דיבור רע, זה, יש לך אחריות גדולה מאוד. אז מכאן גם באה יראת חטא, זה מדרגה נוספת ליראת הרוממות. אני אומר רק באופן כללי שנבין את הדבר. החידוש שאומר כאן הרב, היראת חטא היא מוטבעת באדם באשר הוא אדם, יהודי, לא יהודי. היראת חטא גם מוטבעת בעל חי באופן פשוט. הוא ירא לעצמו, הוא פוחד על עצמו. מה? יראת העונש, לא? יראת חטא גם במקרה זה יראת העונש כמובן. אם זה בעל חי או אם זה אדם או... רק אצל האדם זה קומה, תכף נראה, יש קומה נוספת. חוץ מהקומה, להמחיש לכם את הרעיון, אני אתן לכם משל לאנשים שעומדים ברמזור. עומדים ברמזור, צריך לעבור לחצות כביש. אז יש שם כל מיני אנשים שעומדים ברמזור. יש אדם שיש אור אדום, אי אפשר לעבור. יש אדם, אין לו שום יראה, שום דבר. מה הוא עושה? אדום, לאדום, לא מעניין אותו שום דבר. שוטרים, לא שוטרים, כן רפורטים, לא רפורטים, מה הוא עושה? עובר! לא שם על אף אחד. לאדם הזה מה קרה לו? היראה שלו, אין לו יראה בכלל. לא פחות, לא מפחד לא מאלוקים ולא מבן אדם. יש טיפוסים כאלה. יש אדם שיש לו יראת העונש. הוא רואה אור אדום, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, אין שוטרים, עובר, אכפת לו. זה אדם בעל יראת העונש, העונש מפחיד אותו, המניע שלו זה העונש, אם יקבל עונש, לא יקבל עונש. יש אדם כזה, בוגר מכון מאיר, אין מכוניות, אין שוטרים, אין שום דבר, אור אדום, מחכה שיתחלף. למה? הוא מכבד את החוק, הוא מכבד את רצון המחוקק. המחוקק אומר אסור לעבור באור אדום, אז הוא לא עובר. הוא בא, הוא פועל לא מתוך פחד ולא מתוך יראה של עונה, אלא מתוך מה? מתוך הבנה, מתוך הכרה. זה מובן הדבר. כמשל, עכשיו כל אחד מאיתנו עומד ברמזור עכשיו, לאו דווקא ברמזור אדום. כל אחד לפעמים יש לו איתותים. איתותים. זה יכול להיות ביחסי אנוש, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות בחברה, בכל מקום. יש אדם שרואה אור אדום. אור אדום, איתות. מרתתים לו, אדוני, אתה עושה את זה, אתה חוטף. לא מעניין אותו שום דבר. לא. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. זה כמו פושע פלילי. פושע פלילי, הוא הולך לגנוב, אז הוא עושה את זה בשקט ובשלווה, וגם בשמחה. למה? הוא ראה בזה מקצוע שלו, זה המקצוע שלו. לא מעניין אותו שום דבר. אם תופס אותו שוטר, אהלן בסדר, חברים מהפעם שעברה. הוא הולך לבית סוהר בשמחה, בית עברה הוא קורא לזה. אז זה איבד את יראת העונש לגמרי. ויש אנשים שרק איזו מחשבה רעה גולשת בליבם, הם כבר פוחדים, פוחדים על נפשם, פוחדים על ליבם, משהו כזה. כל אחד לפי מדרגתו. כן, בבקשה.
מי שיש לו יראת הרוממות, צריך גם יראת עונש?
סליחה?
מי שיש לו יראת הרוממות, צריך עדיין את
יראת עונש? אתה שואל אותי? בוא נאמר, יש מדרגות. הרי ילד יש לו יראת העונש. לילד, כשאנחנו מחנכים אותו, תמיד עושים לו נו נו נו. למה עושים לו נו נו נו? אם אתה עושה את זה, נו נו נו. זה טבעי הדבר הזה. אז הילד נמנע מלעשות שטויות או להסתובב יותר מדי, הוא אומר, למה אני אקבל עונש מההורים, מהמורים, זה הכוח המניע. את תשאל אותי אם זה טבעי או לא טבעי הדבר הזה לילד? זה טבעי הדבר הזה, זה טבעי. יש אנשים שמתבגרים במשך הזמן, יש כאלה שכל החיים צריך לעשות להם נו נו נו. אבל יש כאלה שמתבגרים, מגיעים להזכרה שלא צריך כבר, לא צריך לעשות להם את הנו נו נו הזה. הם שומרים על חיים נורמטיביים, נורמליים, לא מתוך עירת העונש, אלא מתוך הכרה. אני לא מדבר מבחינה דתית, מבחינה אנושית. עכשיו הוא בעל מצפון, הוא בעל מצפון, בעל מוסר כליות. הוא אומר, אני לא רוצה בכל מחיר שבעולם, למרות שאולי אני ארוויח מזה משהו, לפגוע במישהו, לגנוב ממישהו, לשקר למישהו או משהו כזה. זה אדם בעל הכרה. עכשיו אתה שואל אותי, האם יראת העונש יכולה, צריכה לאדם כזה או לא? כן. כי אנחנו לא מלאכים, אני בדקתי את זה באינטרנט. אנחנו בשר ודם. אנחנו יכולים להתעלות למדרגה של יראת הרוממות, של הכרה וכל הדברים האלה. וכל אדם יש לו חולשות. ופתאום מסיבה זאת או אחרת הוא נכשל מפיתוי זה או אחרת, כמו האדם הראשון. נכשל, ואז הוא צריך את ה... ואם לא הוא, אז החברה עושה לו נו נו נו. הוא מרגיש מיד את ה... טוב, אני פוחד על עצמי, וזה מובן. לכן האדם, הנושא הזה של יראה, זה דבר שמלווה את האדם כל ימי חייו. וזה עניין של עליות וירידות, זה לא עניין סטטי, זה לא עניין קיבלת תואר דוקטורט, אתה יראת הרוממות וזהו. אתה הכרת את משה רבנו, נכון? איפה ראית אותו? פרשת השבוע, נכון? הקודמת, מה היה עם משה רבנו? הוא היכה בסלע. היכה בסלע. זה לא נעים, זה נעים כל הסיפור הזה. אפילו אם, מה נאמר, אנחנו אזובי הקיר. לכן, אנחנו נמצאים בסולם בחיים. שעולים ויורדים בו. אם אתה במדרגה של דביקות, אתה פועל מתוך הכרה, מתוך... לפעמים אתה צריך את התותים האלה, גם המצפוניים, אבל גם הסביבתיים, החברתיים, ואתה פועל בהתאם לזה. עכשיו, בוא נחזור לעניין שלנו. יראת החטא הטבעית היא הטבע האנושי. אדם נולד עם יראת חטא. אדם קרוב אצל עצמו. אדם יודע אם הוא ישקר, הוא יגנוב, הוא יעשה דברים כאלה, זה דבר טבעי, כי האלוקים עשה את האדם ישר. במהות האדם הוא ישר. ברגע שהוא מתחיל לסטות מן היושר, אז הוא מעוטט לו, חביבי, תישר את עצמך. וכאן מדובר ברמה האנושית. ואדם כמה שהוא בריא יותר, בנפשו, באישיותו, כמובן, אז יש לו יותר עירה, השם הוא ייקשל בדברים כאלה או אחרים, בנכסי אנוש או בין עצמו, דברים כאלה. כמה שהוא פחות בריא, אז הוא לא, אין בו את העירה הזאת, נאמר. בזה נמדד, הרגישות הזאת, בזה נמדד. קחנו דוגמה ילד. מתי ילד מתחיל להתקלקל, נאמר? מתי התחיל הקלקולים של הילד? 14, אתה טועה, חביבי. מתי ילד מתחיל לשקר שהוא פוחד ממי? מהמכות, מההורים שלו. מתי הוא מתחיל לגנוב כשלא נותנים לו את מה שהוא רוצה? איך אומרים, מתחיל מגיל גיל אפס או משהו כזה. כמעט מתחיל הדבר הזה. זאת אומרת, הרגישויות של האדם ביחס לחטאים זה משתנה מאדם לאדם, מגיל לגיל, ממצב למצב, מכאן מתחילות הרגישויות. יש אדם שהוא יש לו יראת חטא מילדות, הוא כל מה שומר, ויש אדם שכבר התרגל לשקר מגיל ילדות, הוא כבר משקר כל הזמן. משקר להורים, משקר לחברה, משקר לעצמו, משקר לכולם. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה. יראת חטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא, כשאדם יש לו את הרגישות הזו לחסרונות והוא מתקן אותם, זה דבר בריא למוסר הכללי. אבל לגבי עם ישראל יש כאן דבר נוסף, עוד קומה, ואי הטבע הישראלי המיוחד ביחס לכל חטא ואבון מצד התורה והמצווה, מורשה קהילת יעקב. אם למין האנושי יש רק את הקריטריון הטבעי, המצפוני, המוסרי, שזה היראת חטא של האדם באשר הוא אדם, הרי לעם היהודי יש גם התורה. התורה היא גם, יש בה מסגרת של חוקים ומצוות ומידות וכל הדברים האלה, ובאופן טבעי יהודי באשר הוא יהודי צריכה לו יראת חטא מול מה שהתורה דורשת ממנו. היא דורשת ממנו לשמור שבת, היא דורשת ממנו מסגרת יומיומית של שלוש תפילות ביום, היא דורשת ממנו ביחסים בין אדם לחברו להתנהל בהתאם למה שהתורה מצווה עליו, כמו כיבוד אב ואם או דברים מהסוג הזה. אז זה דבר שהוא אופייני לעם היהודי, כי לעם היהודי הקריטריונים של המוסר והצדק והאמת, יש לו את הקריטריונים שלו. יש כאן שתי קומות. לעולם יהיה אדם, קודם כל תהיה מוסר, איך אומרים, עם היראת חטא הטבעית. אבל בעם ישראל יש את היראה הזאת. מה קורה לדור, כדור שלנו, שהוא לא נפגש עם יהדות בכלל? הוא לא יודע מה זה תורה, הוא לא יודע מה זה שבת, הוא לא יודע מה זה תפילה, הוא לא יודע מה זה שום דבר. ואיך יכולה להיות נהירת חטא כשאין לו את כל הדברים האלה? איך להשיב לעם היהודי את הירת חטא? אני לא מדבר על המוסרית הטבעית שזה דבר אנושי, אני מדבר כאן על הצד היהודי, הירת חטא המיוחד לעם היהודי. איך עושים את, איך אתה, את המהפך הזה, את השינוי הזה? זה מעניין אתכם? כן? כן? אני יכול להקריא לכם, זה מחייב אתכם אחר כך, לא כדאי לכם. בוא נראה. הרב אומר, איך לגרום לעם ישראל, שהיום צערי הרב, אז זאת עובדה, רוב העם היהודי הוא לא שומר תורה ומצוות. המיעוט הוא האנשים דתיים, אבל מיליונים, מיליונים יהודים התרחקו מהיהדות מסיבה זאת או אחרת, לא משנה כרגע מה הסיבה. ובמילא, מכיוון שהתרחקו מהיהדות, במילא אין להם יראת חטא במושג היהודי של יראת חטא, כי הם לא מכירים את זה בכלל. אדם עובר עבירה, הוא לא יודע בכלל שזה עבירה הדבר הזה. בואו נראה מה הרב אומר. אין טבע זה של יראת חטא, של הטבע היהודי הישראלי המיוחד, חוזר לישראל, כי אם על ידי תלמוד תורה בהמון. תלמוד תורה, לימוד תורה, מה שאנחנו עושים כאן במכון מאיר ולומדים תורה, זה מחזיר אותנו אל עצמנו, אל הטבע היהודי של יראת חטא. זה בנשמה שלנו. אותם מנגנונים שבאים להזהיר אותנו של יראה, שמדובר כאן באופן טבעי אצל כל אדם באשר הוא אדם, או אצל בעלי חיים כבעלי חיים, אותו טבע זה חוזר אלינו על ידי לימוד תורה. אני רוצה לתת לכם דוגמה, סיפור. פעם אחת היה כאן בחוץ שכחד, זה הרבה שנים, ראיתי אותו עצוב, יושב בית המדרש עצוב. ניגשתי אליו, שאלה, למה אתה כל כך עצום? מה קרה לך? אז הוא אומר לי, ספר לי קצת על החיים שלו, הוא אומר לי, תשמע, יש לי בעיה עם ההורים שלי. מה הבעיה עם ההורים שלך? אז הוא אומר שהוא לא מדבר עם האבא שלו כבר 7 שנים. 7 שנים לא מדבר עם האבא שלו. למה אתה לא מדבר עם האבא שלך 7 שנים? אבא שלו היה אדם כנראה קצת קשה, מה שנקרא. אני אומר בלשון עמתה. אדם קשה. והיה בעיות במשפחה וכל זה, והוא פשוט עזב את הבית, טרק את הדלת, נסע ונהפך לימאי, בסוף לקצין ים וכל זה, ולא לא רוצה לשמוע ממנו, לא רוצה לראות ממנו שום דבר, וניתק איתו מגע. ברבות הימים, לא יודע אבל לא איך ומה ומה, הוא החליט לבוא למכון מאיר, לחזור לעשות תשובה. מבחינה דתית. מגיע כתוב בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת מי? ואת אמך. אני רואה את הלבי. הוא מסתכל עליו, הוא אומר, איפה אני? ואיפה כיבוד אביהם? 7 שנים, הוא לא מדבר עם אבא שלו. אז הוא אומר, זה מעציב אותי מאוד, אז אמר. פתאום חזרה עליו יראת, יראת חטא, חטא וחיסרון. פתאום הוא מרגיש את החיסרון העצום, דווקא לידי לימוד התורה, שהוא ניתק מגע עם האבא שלו. כן מוצדק, לא מוצדק, זה לא משנה. כתוב בתורה מה? כבד את אביך ואת אמך. ואז הוא אומר לי, מה לעשות? אמרתי, אתה יודע מה? בואי נסתכל בשולחן ארוך, נראה מה... שולחן ארוך כשמו כן הוא, שולחן מסודר. כל דבר ודבר לומדים איך לעשות. בוא נראה, בשולחן ארוך, איך מכבדים את ההורים, מה צריך לעשות במקרה כזה של מתח בין, בין ילד ובין אבא. טוב, פתרנו בשולחן ארוך, כתוב שם, שמצוות כיבוד אב ואם, כתוב, מצווה שצריך לעשות אותה ולהיזהר בה, כתוב מאוד מאוד, פעמיים מאוד. יש כל מצווה צריך להיזהר, אבל כיבוד אב ואם מאוד מאוד צריך לכבד, לא סתם. לא, אמר, אז הוא אומר, מה לעשות? אמרת, אתה יודע מה? תתלפן לאבא שלך, דבר איתו. לא דיברת איתו, דבר איתו. כך היה. אבי כבר נפטר, זכרונו לברכה. אז זה היה באותה תקופה. אז הוא טלפן לאבא שלו, ואני קיבלתי עדות מצד שלישי, איך אבא קיבל את השיחת טלפון. אבא עבד באיזה מפעל גדול בדרום הארץ, ושם היה אז לא, כיום יש טלפונים סלולריים, אז היה רמקולים, היו קוראים למישהו בטלפון. אז פתאום מודיעים לאבא, יש לך שיחה מירושלים. בא לטלפון, ובצד שני עומד הבן ואומר, אבא, אני אבקש לך סליחה. ואבא התחיל לבכות, ובהתרגשות כזאת, חזרו, התחילו לדבר אחד עם השני, ברוך השם, הדברים חזרו לסורם. אבל איך זה צמח כל הדבר הזה? פתח ספר, כבד את אביך ואת אמך. עירת חטא חזרה אליו בנושא של כיבוד אביהם.
זה רק מצד המצווה,
מצד?
מה שאמרה
לי כבר, לא, באמת, זאת אומרת, מקודם אפילו לא הרגיש צורך לדבר עם האבא שלו, או חיוב, הוא לא הרגיש בזה חיסרון, אולי אפילו רצה להתנקם בה, אני לא יודע מה. עכשיו פתאום הוא רואה תורה, התורה אומרת צריך לכבד את ההורים, אז הוא, הוא יראה שמיים, הוא חייב להתגבר על כל המשקעים. והנה העירה הזאת, או היחס שלו אל ההורים משתפר כתוצאה מהתורה. כן,
זה החיסרון מצד עצמו, כאילו לפעמים יש לך חיסרון שאתה אומר מצד התורה,
ודאי, יש לך,
אני רוצה לעשות כמו שהתורה אומרת.
אז זהו, תלוי במדרגה שלך. אתה, אם אתה במדרגה של בחור שרוצה לעשות רצון הבורא, ואתה מבין שרצון הבורא כתוב בתורה, מה זה כבד את הבורא? זה רצון הבורא שתכבד את ההורים. באמת הגמרא דנה בסוגיה הזאת, האם אדם בא ובא לו לכבד את ההורים, האם זה גם כיבוד אביהם, או בגלל שהשם מצווה לכבד את ההורים. יש סוגיה שלמה בסוגיה הזאת, האם כיבוד אביהם זה בא בגלל הכרת הטוב להורים או משהו כזה, או כיבוד הורים זה בגלל שהקדוש ברוך הוא מצווה עליך לכבד את ההורים. והגמרא באמת מביאה דוגמאות של הורים קשים. מדבר שם, עד, אומרת הגמרא, עד כמה לכבד את ההורים. זה מביאה דוגמאות שיש הורה שהוא מעליב את הבן שלו בפרסיה, מלבין את פניו. כתוב שהוא יושב שם בין גדולי העולם, ופתאום בא אבא שלו, מקלל אותו, מדבר אליו לא יפה, וכל הדברים האלה. האם הוא גם צריך לכבד את ההורים שלו? אבל גדול המצווה ועושה, בטח צריך לכבד. או יש הורים שלוקחים את הכסף של הילדים, בזבזים אותם, משהו כזה. האם גם אז צריך לחבר? כן, גם אז. למה? גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. אם אתה מכבד את ההורים כי עובדה שאתה נחמדים אליך ומותק מותק וכל זה, בסדר. מחר, מיש סיבה לא אותו אחרת, הם לא מאירים לך פנים. פתאום אתה לא מכבד אותה. אתה עובדת, מעט עצמך אתה עובד. אז זה מדרגה אחרת לגמרי. כאן מדובר על אדם יראה, על ידי לימוד התורה, עירת חטא היהודית, שהקריטריון שלה, הקנה מידה שלה, זה התורה, מה התורה דורשת מאיתנו. וזה הטבע הבריא של עם ישראל. כיבוד אב ואם זה לא בא לי. אם היום בא לך לכבד, מחר מה? לא בא לך לכבד. ואז אז, אז, ככה זה נראה הדבר, על פניו. זה החידוש. הוא אומר, לימוד תורה בהמון, מה זה בהמון? הרי לא כולם יכולים להיות תלמידי חכמים, מקובלים, יעני. אנחנו, בסך הכל אנשים פשוטים. אז לימוד התורה בהמון, אנחנו כולנו לומדים פרשת שבוע. כל עם ישראל לומד פרשת שבוע. מה, באמת? זה נכון? כל שבוע, כל עם ישראל לומד פרשת שבוע. זאת אומרת, העמך קורא פרשת שבוע. נפגשים שני יהודים, היום, בשבוע הזה. מה מדברים? על מי? על בלעם, בלעם ובלק, נכון? על העין הטובה, העין הרעה, על הכללות, על הברכות, על הדבר. זה, פתאום כולם מדברים על אותו דבר. התורה בהמון. ולפרשת השבוע זה ההמון. אתה יש לך ילדים. הוא הילד חוזר מבית ספר. אבא, המורה אמרה, בוא תעבור איתי על פרשת שבוע. אוי, מסכן אבא. טוב, מה, אני פעם הבא אלך למכון מאיר, אני אלמד איך ללמוד. לא, זה, אני אומר, אני יכול לדבר, זה עצוב לפעמים. אבל זאת היא האמת. ילדים, מבוגרים, זקנים, נשים, טף, זה נקרא לימוד תורה. בהמון. כולם לומדים. אתמול הייתי באשדוד, באזכרה. שמחתי מאוד לשמוע שבבית כנסת, אחרי תפילת ערבית, בא רב, נותן שם שיעורי תורה, דברים כאלה. ישים אנשים פשוטים, אנשים מעמילים יום-יום לעבודתם וזה, אבל קובעים להם עיתים לתורה ולומדים. שום דבר לא הולך לאיבוד. זה שהם למדו שם את השיעור תורה, אני לא יכולתי לעקוב מה הם למדו. אבל ודאי וודאי, הדבר הזה משפיע עליהם. זה נקרא לימוד תורה בהמון. היום יש חזר מנהג יפה, שנקרא דף יומי. דף יומי, רבבות יהודים בכל הארץ, וכמעט בכל יישוב, אתה מוצא דף יומי, לומדים. כן מבינים, לא מבינים, זה יושבים, לומדים, דף יומי. זה נקרא לימוד תורה בהמון, לומדים בהמון. דרך אגב, השולחן ערוך, שאנחנו לומדים אותו, רבי יוסף קארו, שהוא חיבר אותו, הוא חיבר אותו להמון. זאת אומרת, הוא ראה שיהודי שהוא שיום והוא עמל ואין לו זמן כל כך ללמוד תורה, דברים כאלה. אז כאילו לקח את הספר שנקרא טור, טור זה ספר יותר רחב, יותר גדול, תמצאת אותו, פסק הלכות, על מנת שכל יהודי באשר הוא בכל מדרגה יוכל ללמוד תורה, שיהיה דבר רוחבי, לא רק כדי אנשים מיוחדים. טוב, אחר כך באו, נוספו פרשנות וכל הדברים האלה. אחר כתבו קיצור שולחן ערוך, גם רוחבי. היום יש מה שנקרא דפי פרשת שבוע בתי כנסת, זה נהפך לדבר עממי, כולם קוראים. פעם לא היה דבר כזה. אז היית יכול לעבור את כל השבת, אם היית עייף או משהו כזה, אתה לא היית פותר את דבר התורה, היום יש לך ברירה, יש לך אלון בעבר באמונה, זה, פה, שם, קוראים את
אותם. רק מה סקרנו.
לימוד תורה, היום אינטרנט ברוך השם.
לא היה לכולם סידורים גם פעם.
לא ידעו קרוא וכתוב בכלל. היום לימוד תורה בהמון, אז הוא אומר, יראת שמיים בעם ישראל, קודם כל על ידי לימוד תורה בהמון. העמידו תלמידים הרבה, שהמסורת ולימוד התורה זה דבר עממי, זה לא דבר איליסטי, זה לא דבר אריסטוקרטי, זה לא אנשים מיוחדים. זה שייך לעם ישראל כולו. מי שבאמת הביא את הרעיון הזה והפיץ את הרעיון הזה זה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב שהקים את תנועת החסידות, שהתפשטה מיליוני יהודים נהפכו לחסידים. הוא דיבר אל העם חי, אל האנשים הפשוטים. בסגנון שלהם, ירד אליהם, כל זה מתוך אהבת ישראל, בעל שם טוב, אהבת ישראל גדולה הייתה לו. הוא הבין שכל יהודי צריך ללמוד תורה, מי שלא לומד תורה, תורה זה כמו מים. אז מה קורה לאדם כזה שלא מהווה, אדם משהו לעץ. אז מה קורה לעץ שלא משקים אותו? מתייבש. אז לימוד תורה בהמון, ובזה חוזר יראת השמיים הפשוטה לעם ישראל. הלאה. קודם כל, כי אם על ידי תלמוד תורה בהמון. דבר שני, תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים. זאת אומרת, בתוך ההמון הזה צריך להיות גרעין שמוסר את נפשו על לימוד תורה. אדם כעמות באוהל. להקים מה שנקרא היום ישיבות, שבו אנשים יתרכזו בלימוד תורה, בלמידו תורה לא רק בשביל עצמם, אלא בשביל כלל ישראל, בשביל עם ישראל. אם תשאלו אותי מה הדבר הכי חשוב היום בדור שלנו, תשאלו אותי. לחזק את רוח האומה. לטהר את האומה. היום, צערנו הרב, בגלל השקיעה בחומרניות, בכל הדברים האלה, יש, איך אומרים, ירידה מוסרית, שמי המערכת השלטונית גולש נמצא בכל מקום כמעט. איך נטהר את האווירה מהשחיתויות, מכל הבלגנים שאנחנו רואים כאן? זה דברים שלא יאמרו. אתם צריכים להבין מה זה עם ישראל. עם ישראל בשעתו, אם היה נתפס איזה רוצח, אז כתוב סנדרין קטלנית, ושפעם ב-70 שנה היו מוצאים מישהו להורג על רצח. כמה זה 70 שנה? מישהו כבר חי כאן 70 שנה?
באותה תקופה גם היו כל האנשים שהיה
רצח. לא היה רצח. רצח זה היה דבר נדיר בעם ישראל. פעם ב-70 שנה היה איזה מישהו התבלבל, אני לא יודע מה. היו דנים אותו, אומרים, קטלנית, היא הרגה. זאת אומרת, יוציאה להורג, היא דנה אותו, מגיע לו דין מוות, חס ושלום. היום, תראו איזה מצב התדרדר. היום רצח כבר זה דבר שבכלל כמעט לא מעניין את אף אחד. זה מופיע בשולי הידיעות בקצה האחרון, על יד מציאת העבדות וכל הדברים האלה. יש לך איזה ידיעה שם מישהו רצח את ה... לפעמים את האבא שלו ואת האחות שלו ואת הזו שלו. אתה אומר נדאם ואתה אומר נמו, איפה הגענו? אבל מתי מגיע? זה כבר קצה הקרחון. איזה אלימות. מה נעשה בחדרי חדרים? וואי 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 וואי, איזה דברים, איך הגענו לכל הדבר הזה? זועק לשמיים, איך נתאר, איך נתקן את המצב העגום הזה של ההידרדרות של יחסי אנוש בלימוד. אני כבר לא רוצה לפרט את הדברים האלה. דברים נוראים, איומים ונוראים. איך עושים את הדבר הזה? בא הרב ואומר, לחזור ללימוד תורה. לימוד התורה מתהר, מתקן, מחזיר אותנו ליראת החטא הטבעית שלנו כאומה. כן, בבקשה. ודאי. ודאי, ודאי. ודאי, ודאי. ודאי, ודאי. הדרך היא לא לבטל את ההתפתחות הטכנולוגית והמדעית וכל הדברים האלה. הדרך הוא, כמו שאנחנו עושים, לוקחים את האינטרנט, משתמשים באותו כלי להפצת תורה. לא לזימה, חס ושלום, כל הדברים מהסוג הזה. הכל מתפתח, הכל לטובה. יותר מזה אני אומר, גם הירידה המוסרית היא ירידה לצורך עלייה. חלק מהציבור היום בעם ישראל מבין כבר, אולי לא אומר את זה, אבל בליבו מבין שאין חלופה, אין אלטרנטיבה לשורשים. מבחינה חינוכית, תרבותית, השפעתית וכו'. אנשים מבינים את זה, אנשים פשוטים ברחוב. לא פעם גם אפילו אנשים בעלי עמדה ציבורית אומרים לנו, בלי יהדות אין לנו עתיד. כמובן, בלי השורשים, לימוד תורה, דברים כאלה. אנשים אומרים את זה בריש גלי, לא, לא, זה מובן מאליו. ההתבוללות, אתם יודעים איזה התבוללות יש היום בעם ישראל? וכולם מבינים שההתבוללות היא תוצאה ישירה מחוסר יהדות. קוראים לזה חינוך יהודי כזה, לא משנה, אבל זה בדיוק משהו, הירידה היא לצורך עלייה. אני לא בא להגיד שיש רק ירידה, הירידה הזאת זה בירור, בירור היסטורי, בירור של דור. מה באמת המזון הרוחני מתאים לעם היהודי? אז מה אומר הרב? לימוד תורה. הוא יתאר את האווירה, הוא יתקן. זה מובן? וכל הדברים שנראים לנו על פניהם כדברים רעים, כמו שאתה ציינת, נכון, יש בזה, אבל אנחנו באים להפוך את הרע לטוב. כן, זה העניין שלנו. להוציא מן הפסולת את הסולת, כמו שאומרים. כמו שאתה לוקח חיטה, אתה מוציא את המוץ, ואתה לוקח את הקמח. כן, את הדברים האלה. ככה זה בכל דבר. אז זהו התיקון. התיקון להחזיר את יראת החטא הטבעית לעם ישראל. מה צריך לעשות? לבוא לאן? נכון מהם. לא פשוט. דרך אגב, אתם רואים את זה כאן בחוש. אתה רואה אנשים ממש שהם חוזרים אל עצמם, אל יראת חטא האמיתית שלהם, על ידי לימוד תורה. ולוקח אפילו לפעמים זמן יחסי די קצר, והם אומרים, אנחנו מרגישים טוב עם זה. זה מתאים לנו, מתאים לאישיות שלנו, מתאים לחיים שלנו, מתאים לכל דבר, זה דבר טבעי. ותלמוד תורה של קביעות עתים לתורה להמון הרחב. קביעות עתים, מה שאמרנו, הדף יומי הזה, זה נקרא לקבוע עתים. אדם שלומד, יש בלבטים שלומדים עשרות שנים. אני גר בתוך עמי, אני חי. אתה רואה לפעמים בית כנסת, יושבים אנשים אחרי העבודה, בין מנחה לערבית, לומדים איזה שיעור או משהו כזה, אחרי 10 שנים יושבים, 20 שנה יושבים. מה זה? לא משעמם לך? 20 שנה, 30 שנה באותו בית כנסת, באותו שיעור, באותו דבר יושבים. זה נקרא קביעות עתים לתורה, וזה נקרא השפעה מצטברת. למרות שלפעמים הבעל הבית הזה הוא עייף מאוד, הוא נרדם תוך כדי שהוא או משהו כזה, אבל זה שהוא ישב 30 שנה בכיסא אחד, זה דבר גדול מאוד. וזה, אין לך השפעה יותר גדולה מזה עליו, על משפחתו, על כל דבר. חמי זיכרונו לברכה קיבל גביע, גביע מכסף, נדמה לי על 30-40 שנה, שהיה בחוג בבית כנסת בירושלים, משהו קיבל מהמתפללים ליום הולדת או משהו, על עשרות שנים שהוא יושב קבוע בבית כנסת ולומד שם שיעור קבוע. איזה השפעה יש לזה. אז זה מה שהוא אומר, קביעת עתים לתורה, לא ללמוד איזה דבר וגמרנו, יושבת קבוע. סתם, אפילו אדם בא היום לבית הכנסת, יום יום בא לבית הכנסת ומתפלל בלי, אין לו זמן לכוון, אבל הוא בא יום יום, הוא בא לבית הכנסת, הוא חלק מהמניין הזה. זה דבר גדול מאוד הדבר, אין לך השפעה יותר גדולה מזה. למרות שזה נראה על פנם כדבר לא איכותי, אבל הקביעות יוצרת את האיכות הזאת. אז זה מה שאומר, קביעת עתים לתורה להמון. אי אפשר שיחזור ישראל לאיתנו לחיות חיים טבעיים, כי אם כשישוב לו גם טבעו הרוחני בכל מילואיו. ולא מספיק לחזור לארץ ישראל, אנחנו צריכים גם לחזור אל המנטליות היהודית, אל המוסר היהודי, אל הרוח היהודי. אנחנו לא יכולים לשוב לחיות חיים טבעיים, כי אם כשישוב לו גם טבעו הרוחני בכל מילואיו, לא רק הטבע הפיזי שלנו, אלא גם הרוחני, שאחד מהם והיותר חזק שבהם הוא זה הטבע של יראת חטא. היראת חטא, ההכרה הזאת שאני צריך להיות אדם אמיתי, אדם ישר, אדם שהולך לפי המסורת היהודית, זה צריך להיות דבר טבעי אצלם. הסילוד ממנו והתביעה התשובה הקבועה, אם מזדמן חלילה לידו איזה דבר עבירה ועבור, נמחז ושלום, אדם עבר איזה עבירה, הוא צריך לחוש בדבר הזה, הוא צריך לראות מהדבר הזה, הוא צריך לתקן את הדבר הזה. זה החיים הטבעיים שלנו. ובהתגברות כוח החיים שבאומה, בהקיפו את כל זדיו, תיפסק התסיסה המאחירה את הדעת. כן, המציאות הזאת, החומרנית שאנחנו נמצאים בה, היא מכירה את הדעת. והמכשירים הלאומיים ישובו כולם להתעסק גם כן בקביעות של החזרה אל הטבעיות המוסרית העמוקה והמיוחדת לישראל. כן. היום ניקח את החינוך, משרד החינוך. מישהו היה פעם במשרד החינוך?
כן, אני הייתי.
מה עשית שם?
בבני נהגור שם.
לא היה ביקור. אני אומר, מישהו למד פעם בבית ספר כאן?
אני לא
רוצה בסדר,
מה?
מה, באמת?
מה
אתה אומר? אני אומר, יפה מאוד, באמת יצאת בן אדם מחונך, יפה מאוד. למה אני אומר? הוא אומר, זה לא רק עניין פרטי, זה עניין לאומי. יש מה שנקרא, מי אחראי היום לחינוך בעם ישראל?
יולי
תמיר. מי?
יולי תמיר.
מי? לא שמעתי, לא משהו. מה אמרת?
יולי תמיר,
בסדר.
יולי, בחודש
שביעי. למה? חודש השביעי, יולי.
יולי זה
שביעי,
לא?
בסדר, יולי.
יש גם הולי, זה הכי
המדוקק
ביותר.
סליחה?
יולי ביוד, זה החודש השביעי. ויולי באג' זה הדבר המדוקק ביותר.
איולי. איולי בפילוסופיה.
קדוש. לא לימד,
אולי
יש מושג כזה. למשל, הלב של האדם. יש לנו 5 ליטרים של דם. הליטר אחד חייב להיות מדוקק יותר מכולם. אחרת, הלב לא יפעור. זה אלו מושגים בנבואה.
אז נעזוב עכשיו את העניין של יולי ואוגוסט וכל הדברים האלה, אבל אני רוצה לומר רק שהרם אומר כאן, אומר שזה לא רק עניין פרטי, זה עניין לאומי. אני חוזר עוד פעם. המכשירים הלאומיים, היום, מה צריך לעשות במשרד החינוך? מה צריך לעשות? ללמד מה?
יהדות.
אין לך דבר יותר משפיע ומיטיב עם הילדים, עם ההורים, עם עם ישראל, מאשר ללמוד יהדות, נכון? אז זה מה שהרב אומר, המכשירים הלאומיים ישובו כולם להתעסק גם כן. זאת אומרת, לא רק באופן פרטי, האדם יקבע לא יתאים לתורה, אלא יהיה מה שנקרא חוק חינוך תורני חובה לכל ילדי ישראל, לא רק לדתיים, לכל ילדי ישראל. למה לא? המכשיר הלאומי זה הממשלה, משרדי הממשלה, כל הדברים האלה יעסקו בללמוד יהדות. דרך אגב, זה דבר שבהיסטוריה זה היה כבר.
אני חושב שצריך שהעם יוצא שהילדים שלו ללמוד.
אני מודיע לך, אם פעם תעשה סקר אמיתי בין כל ההורים, איזה חינוך הם היו רוצים שיהיו לילדים שלהם, כולם היו אומרים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו ילדים טובים, שילמדו על ערכי המסורת היהודית. יהיה בודדים בודדים שיגידו שלא.
אבל כאילו אני שומע המון אנשים שהם רוצים שהילדים שלהם ילמדו יהדות אפילו לפני בר מצווה משהו, אבל הם לא רוצים שכאילו יחזירו אותם לתשובה.
אתה שומע, בוא לא נתווכח. אני אומר לך, אני בתוך עמי אני חי. איזה הורה לא רוצה שיהיה טוב לילדים שלו? איזה הורה לא רואה, היום תדע לך, אנשים שולחים ילדים לבית ספר, למקומות כאלה, בפחד ואימה, אני לא מדבר על שהם יחזרו חיים. המצב שם הוא קטסטרופה. אלימות זה לחם חוקם של המערכת הזאת. אני כבר לא מדבר על לשון הרע, גסויות, דיבורים, ומשהו נורא מהיום. וכולם רואים מערכת אחת, לאן זה מערכת שנייה, של קדושה וטהרה, ורואים את התוצאות, רואים את הדברים. אז אם ההורה אכפת לו באמת מהילדים, נכון שהם לא רוצים כפייה דתית וכל הדברים האלה. אבל מי לא רוצה את המסורת היהודית מרצון, מטוב? ראית פעם הורה כזה? אני לא ראיתי דבר. רק מה, צריך לסדר את העניין הזה. היה פעם מלך אחד, קראו לו חזקיהו המלך בתקופת התנ"ך, שהוא היה בעל תשובה. אבא שלו היה רשע, קראו לו אחז. הוא היה בעל תשובה. כשהוא עלה לשלטון, המלך הזה חזקיהו, בדק מה קורה כבעם ישראל, הוציא חוק. כולם צריכים ללמוד תורה. כולם, בלי יוצא מן הכלל, צריכים ללמוד תורה. רעיון טוב, מה אתה אומר? הנה, כולם למדו תורה. כל עם ישראל. כתוב, מדן ועד באר שבע. כולם למדו תורה.
ואת הנערה שלא
התמוצה בדיני צומאה וטהרה. כן, אז זה היה, וזה גם יכול להיות היום. רק צריך שר חינוך דתי, זה הכל. ובעזרת השם יהיה. וכל ילדי ישראל ילמדו תורה, ילמדו יהדות. מתי זה יהיה, מי יודע?
קרוב.
קרוב. קרוב בימינו אמן.